הגיע הזמן, כך כתוב במודעה, הגיע זמן הגאולה. ומתוך כך גם הגיע זמן התשובה. ומערכת היחסים הזאת היא לא רק סוגיה בתורה, ולא רק בנבואה, ולא רק בדברי חז"ל. אני חושב היא הולכת ומתבררת בתקופה שלנו באופן מאוד מיוחד, כמעט אפילו הייתי אומר מטלטל, עד רמת הנפש הפרטית, הביתית, היישובית, האזורית וארצית. עכשיו, כיוון שדברי תורה באופן טבעי, ובוודאי בנושאים מהסוג הזה, ניתנים לפירושים שונים, לגוונים שונים, אז זה באמת לימוד, לימוד בחבורה, המקורות לפנינו, ואנחנו מתפללים שקטעי הקישור לא יזיקו. יש כמה פסוקים שנקרא אותם בשבת הקרובה, במשך הדורות יתבסס העיקרון והכלל שלא נכנסים לראש השנה בלי הפסוקים האלה. הם נמצאים פה בפרק למד בדברים מפסוק י' א'. אומרת התורה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. יש כמה נושאים שבהם דווקא המילה היותר חשובה לא מוגדרת, פתוחה נשארה. כי המצווה הזאת, תגיד מה היא? בזאת אני בוטח. במה? אומרת התורה, לא נפלט. אומר רש"י, לא מחוסה. לא בשמיים לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. זה לא גבוה מאיתנו, זה לא רחוק מאיתנו, זה לא מחוסה מאיתנו. עכשיו שהבנו איפה זה לא נמצא, אולי התורה גם תגיד לנו איפה כן. אומרת התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. קרוב מאוד. ומה יש בתוך המילה הזאת אליך? בפיך ובלבבך לעשותו. יש במושג אליך שלושה מישורים. פה זה הדיבור, לב בשפה של התורה פעמים רבות זה לא רק הרגשה, זה גם מחשבה, גם שכל, גם רצון, ויש חלק שלישי, לעשותו. דיבור שאין בו עשייה ולב שאין בו עשייה, פירוש הדבר שהמושג אליך הוא חסר. ולמה התורה לא אמרה את מה שאני בחולשתי, שאני בגאוותי, שאני בשטחיותי רציתי לקרוא ורציתי לשמוע? אם אמרה התורה זה לא מחוסה, זה לא רחוק, זה לא בשמיים, ואמרה קרוב אליך הדבר מאוד, אולי שהיא תגיד עוד משהו, שזה לא רק קרוב אליי, שהיא תגיד לי זה נמצא בך. אבל אני אומר לכם את מה שאתם לא יודעים, כי אתם לא מכירים את זה. אני מכיר את זה. יש לי יצר הרע. לכם אין? אז לכם אין שאלה? כשמישהו אומר לכם, זה קרוב, זה בפה, זה בלב, זה בעשייה, אמן. אבל התורה דיברה גם כנגד אנשים כמוני. ולכן היא אומרת בזהירות, בגבול מאוד עדין, שמצד אחד זה לא רחוק ולא גבוה, ומצד שני זה רק קרוב, זה לא בי. ועכשיו עיקר המאבק, עיקר המתח, זה להעביר את אותה זאת מרמת קרוב אליך להיות בפנים. מה זה אומר? למה זה קשה היום כקריאת ים סוף? ולמה היום זה כל כך קל ממש בפיך ובלבך לעשות? ניקח דוגמה שהיא מופיעה גם כן בתורה ומתפרשת בדברי חז"ל. נמצאת פה למעלה בפסקה הראשונה. בסוף פרק כ"ט אמרה תורה, הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנסתרות, אומרים חז"ל מסכת סנהדרין בדף מ"ד, זאת הערבות ההדדית. משעה שעוברים את הירדן, נכנסים לארץ, נהיית, אמרה תורה בפרשה הקודמת, לעם לשם אלוקיך, מתפתחת סוגיית הערבות ההדדית. בסוגיה הזאת מצאנו במדרש, במדרש אבא בויקרא, כמה תיאורים של ערבות הדדית. שהשורה האחרונה שבהם, אחד פועל פעולה שלילית, כולם סובלים. רב שמעון בן יוחאי מתאר בהקשר הזה משל. משל לספינה שהיו בה בני האדם מפליגים ממקום למקום. נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו, מה אתה יושב עושה? אמר להם, מה אכפת לכם? לא תחתיי אני קודח. אמרו לו, שהמים עולים ומציפים עלינו את הספינה. מה הרשב"י בא ללמד? שהערבות הדדית זה שאדם אחד קודח, אז כל הספינה טובעת. יש מישהו שלא מבין את זה? הבעיה היא שאני בגאווה שלי לא תמיד חושב שהדיבור שלי או המחשבה שלי או העשייה שלי מזיקים. לא תמיד אני חושב שזה מקדח. לא תמיד ברור לי שיש ספינה. לא תמיד ברור לי שמסביב יש ים. אז מה עוזר לי המשל? אומר לי רב שמעון בן יוחאי, תשמע, בוא לפני שאתה מסיק מסקנות, בוא תקרא את המשל הזה עוד פעם. הנושא של המשל הוא לא הקודח, אלא הספינה. יושבי הספינה. ואחד מהם לוקח מקדח. ואז אומר רשב"י, כשאתה קורא את זה או את קוראת את זה, תשאלו, למה? ותקראו, התחיל קודח תחתיו. הוא עוד לא גמר, הוא התחיל. ואז חבריו אומרים לו, מכניס בפיהם רשב"י, שני משפטים. האחד, הם לא אומרים אותו במפורש, אבל הם בעצם רוצים לשאול אותו, למה אתה קודח? והשני הוא מפורש, והוא לכאורה לא רלוונטי. מה אתה יושב ועושה? זה כמו לומר מה העניינים איתך. או שאלת אדם המודרני, שהוא משקיע בה בערך שתי עשיריות שנייה, והעונה או העונה משקיעים גם שתי עשיריות השנייה. מה נשמע? תודה רבה. בעזרת השם. זהו. אם אני אספר את כל הצרות שיש לי, וזה שואלתי מה נשמע, הוא לא ילך לעבודה, וגם אני לא. ולשנינו אין זמן. מה פתאום השאלה, מה אתה יושב עושה? עכשיו, מה הוא עונה להם? אם היה אומר להם תשובת האדם המודרני, לא תחתה אני קודח, זה הרי לגיטימי. במחשבה שלי אני מאוד מחובר אל הכלל, אבל בעשייה שלי אני מושחת מוסרית. ואתם תגידו לי מה לעשות? אני תחתי קודח. אבל הוא לא עונה להם ככה. הוא שואל אותם שאלה אמיתית. והוא אומר, אולי יש סיכוי שהם ישימו לב אליה. הוא שואל, מה אכפת לכם? אני יושב בתא שלי בספינה כבר שבוע. עצוב, לא בא לאוכל. מישהו שאל אותי, למה? מישהו התעניין? אני שואל אתכם עכשיו, מה אכפת לכם? התחלתי לקדוח, מה הציק לכם? אם הם היו עוצרים והיו אומרים לו, תשמע, טעינו. מותר להודות בטעות. מהיום אתה מעניין אותנו. בסדר? נפסיק לקדוח. אבל מה הם אומרים לו? ידידנו, אל תטעה. גם עכשיו אתה לא מעניין אותנו. המים מציפים עלינו את הספינה. אומר רשב"י, ערבות הדדית, בוודאי זה לא בא להצדיק את מי שקודח. אבל ערבות הדדית זאת גם השאלה, מי גרם לזה שקודח. וזה כבר מוטל על כולם. אז מה רשב"י רוצה ממני? שאני אתעניין בזולתי, בזה שהוא בתא השני של הספינה? הרי מה אומרת המשנה בפרקי אבות? הנה היא פה, בפסקה 3, במשנה י' בפרק הראשון. הלל, הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? שמע הלל, אני הולך למחוא לך כפיים. סוף סוף נותן לי לגיטימיות למילה הכי חשובה בחיים שלי. המילה אני. ומה אתה רוצה ממני עכשיו, רשב"י? שאני אצא מתוך האני שלי אל מה? אל הספינה? ביום שישי האחרון באו אלפי אנשים לסדרות. אמר לי בן אדם שירד מהאוטובוס מאחת מעיירות הפיתוח של גוש דן, מרעננה. אמר לי, תשמע, תודה רבה לכם. אני אומר לו, אחי, מה עשינו? הוא אומר לי, תגיד לי, אתה לא מבין? אמרתי לו, לא. ואז הוא צועק, השתחררתי. אני אומר לו, מאיפה השתחררת? נסעת מרעננה עד שדרות, שזה מאחורי הרי האור. לא מדבר על משקטיף. שדרות מאחורי הרי האור. ואם ככה, איך אתה קורא לזה השתחררתי? אז הוא אומר לי, אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי. צורתו החיצונית, הוא לא תושב ישע. הוא אומר לי, תשמע, אני פה 5 דקות. אני לא מאמין שעשיתי את זה. הייתי, כך הוא עושה לי עם הידיים, הייתי כבול. אני אומר, במה היית כבול? הוא אומר לי, תשמע, יש צרה של העולם המודרני. זה הפסיביות. הייתי כבולה. השתחררתי. לקחתי את המילה אני, אומר הלל, ואמרתי לכם לדורות, המילה אני חשובה. אם אין, אני לי מי לי. רגע, אתם מוכנים עוד דקה להשקיע? ודאי. אז בואו אני אגיד לכם, אומר הלל, מה זה אני באמת? זה רק שליש, אם אין אני מי לי. עוד שליש. כשאני לעצמי, מה אני? כלום. תארו לעצמכם, אם שר הביטחון הרמטכ"ל, אלופי הפיקוד, ראש אמן, מתחנכים היו לא על תורת אירופה, לא על תורת אמריקה, אלא על בסיס משנה בפרקי אבות. והיו חיים את התודעה הזאת שאני לעצמי מה אני. איך היו נראים שיקוליהם? איך הייתה נראית המודעות שלהם? ומה היו מעשיהם? אומר, אלה, מה אתם חושבים? אני זה בנוי רק מהשליש הראשון? כשאני לעצמי, מה אני? ואז אמרה את המשנה בסוף, ואם לא עכשיו, אימתי. העכשוויות, מילה בתחרות עם האני, מי יותר חשובה היום? אם היא הראשונה, מפרקת כל חלקה טובה. עכשוויות, שימו את הקף בתחילת המילה, כעשיו. יש לי בחורה, יש לי אחריות. תן לי נזיד עדשים, אני מוכר את הכל. אבל אומר הלל, אחרי שהאדם מודע לאני, אחרי שהאדם מבין שאני לעצמי מה אני, ועכשיו הוא בנוי לברר עולם ערכים מוחלט, אז עכשיו יהיה הכלי, כלי הזמן, כלי המקום, לגלות את אותו עולם ערכים. קרוב אליך הדבר מאוד. קח את המילה אני. אל תתכחש לה. אל תדלג עליה. קח את המילה אני, עוד יותר תטפח אותה ותגיד אם אין אני למילי. אז מה זה אומר? שאתה צריך להיות מנוכר לזה שנמצא בספינה בתא השני? למה? למה זה לא יהיה חלק מהאני שלך? בעצמיות, במושג הכי פנימי שלך. למה? זה קרוב אליך. זה לא בך. כי הגאווה שלי חוסמת אותי. אני אחרי המילים ממן אני לי, מילי, גמרתי את המשנה. אני לא צריך יותר. אין לי את הסבלנות. אין לי את הפתיחות הנפשית. אז התורה לא יכולה להגיד, זה אתה. ומצד שני התורה לא מתייאשת מאנשים כמוני. לפני 6 שנים ספג העולם, ספגה אמריקה, כף בית אלול, עוד יומיים, מכה קשה. שנים הסברנו לאמריקאים שהטרור זה לא בעיה ביהודה ובנימין. זה נגע עולמי, ודיברנו על הקירות, ורבע שנייה, רבע דקה הספיקה להם שיעור היסטורי ארוך מאוד. מגדלי התאומים קרסו, מרכז הסחר העולמי, והכי משמעותי, עוד דבר, ספג מכה. הטלטלה שהחברה הישראלית עברה בעקבות זה, גרמה אפילו לטלוויזיה הישראלית בערוץ אחד לעשות תוכנית מיוחדת 3 או 4 ימים לפני יום כיפור שקראו לה חשבון נפש. לא בהכרח עשו את זה בצמח ולא בהכרח עם כוכב נולד. חשבון נפש. זימנו לאולפן גדולי מומחי המדינה. שעתיים לתוכנית פלוס עוד איש פשוט מירושלים. ככה לגוון קצת. והנה המומחים מדברים, והשעתיים נגמרו, פחות רבע דקה. מה האיש הפשוט יכול לתרום לנו? 15 שניות. אבל תדבר קצר, כי הטלוויזיה אין לה זמן. אומר הבן אדם 2 משפטים. תסתכלו על השעון, זה לוקח פחות מ-15 שניות. אמריקה חטאה בחטא הגאווה
וישראל חטאה בחטא השיעבוד לגאווה, והגיע הזמן להשתחרר מזה. זהו. ושערה באולפן. איך אתה מדבר? איך אתה מעיז? ליד האיש הפשוט ישב מומחה. מרוב מומחים היה רק אחד כיסא לאחד פשוט. המומחה הזה, פרופסור, נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אבישי ברוורמן, גוחן לעבר האיש הפשוט ואומר לו, תשמע ידידי, אתה דיברת דברי אמת, אתה לא יודע כמה אתה צודק, אבל תדע לך, אין לנו כוח נפשי לשמוע את זה אפילו. אל תתפעל מכל הצעקות פה. תמשיך, עוד יבוא יום, ועם ישראל יבין את האמת הזאת. האם עם ישראל הבין אותה? כמה חספוס, כמה מחיצות, כמה לאיזה שפל מביאה אותי המילה הזאת אני. לא יכול לעשות חשבון נפש, רק של אחרים. אומרת לי התורה, תשמע, לא מתייאשי ממך. למה? כי מעבר לחספוס, מעבר לאדישות, מעבר לגאווה, יש נשמה. עם ישראל מסתובב 2000 שנה בגלות, מרוסק. 10 שנים לפני השואה, משפחה בגרמניה, כמו כל היהודים, מקבלת הביתה כרטיס רכבת. כתוב עליו, בגרמנית, מברלין לירושלים. והיא מתחילה לנסוע. וביומן של המשפחה, אולי 300 עמודים, אף פעם לא תוזכר האופציה שנקראת ירושלים. 2000 שנה, התרגלנו לזה. אנחנו יודעים בדיוק מה זה להיות עלי נידף, ומה זה חייך תלויים לך מנגד, חתומים על זה. והתורה אומרת, אל תתייאשו. אל תתייאשו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אותם אלה, שהקול הזה, שהשופר הזה, אומר להם, חבר'ה, תקפלו את הבסטה בגלות. תתחילו למכור בארץ ישראל, יכול להיות שבארץ ישראל זה יעלה כסף. ואולי לא רק. אבל העצמיות שלכם כבר לא מסוגלת להיות בחוץ לארץ. והתהליך הזה קורם אור וגידים. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, מי שלא מאמין במשיח, כופר בתורה כולה. איפה אתה יודע הרמב״ם? בתורה את המילה משיח. אומר הרמב״ם מפה, מהפסוקים האלה, ושם בקיבוצך מכל העמים. יהיה קיבוץ גלויות. הרמב״ם קורא לו משיח. מכל מיני סיבות, יהיו יהודים שהחליטו שהאני שלהם כבר לא יכול לצמוח בחוץ לארץ. והם יבואו לכאן. ויבנו בתים. ויתעו קרמים. ואז תתחיל להישאל שאלה. שהציונות בתחילת דרכה לפני 100 שנה הסכימה, ולפי חלק מגדולי ישראל השכילה, לזיז את השאלה הזאת הציל. קראו לה שיטה הזאת, לציונות דבר אין לה עם הדת. כלומר, מה הייתה כוונתם? אם נעמיס על השלבים הראשונים בציונות, את התרבות, את התוכן, את שאלת השבת, את שאלת מערכת המשפט, לא תהיה ציונות. לא תקום מדינה. היום, אתמול, כנראה גם מחר, השאלה הזאת, כבר אי אפשר להזיז אותה. כשעם ישראל מוחא כפיים אתמול בלילה, לאלה שמקבלים איתורים, מופת, עוז וגבורה, הוא לא רק מוחא כפיים. הוא שואל את עצמו, מאיפה כוחות הנפש האלה? לחיות בדור שכל הזמן עסוק בעצמו, וברגע האמת מתברר שעד רמה מסוימת שעוד לא הסתנברה לגמרי מגאוותה, ברגע האמת מתגלים כוחות אדירים. אמא במלחמה, שבוע ראשון, נפצע הבן שלה, נוסעת לרמבה. הטלוויזיה הישראלית המוכשרת לשאול שאלות מיוחדות במצבים מיוחדים, אומרת לאמא, תראי, בדקנו ויש לך עוד בן במלחמה. אולי את רוצה שיחזור הביתה? במקום ארבע אמאות, חמש. אומרת האמא, לא. מה זה לא? אומרת האמא, הסתכלתי בעיניים של החיילים שלו, ועכשיו הם צריכים אותי, אותו יותר ממני. קבלי אמא. גם עוז, גם מופת, גם גבורה. שבוע אחרי זה, הבן השני שלה גם נפצע. נפצע בעין. ואז שומעים בקשר את המשפט, שרק בשבילו צריך יהיה להקים ועדת חקירה נוקבת, שכשהיא תקום ינוע אמות הסיפים. למה במלחמה הזאת, יותר מדי פעמים שמענו, אין אפשרות לפינוי מוטס? למה? מי החליט איזה משימה מותר לעשות ומי לא? מה זה סירוב פקודה? תוך כדי קרב. ערוץ 2 שידר סרט על זה. דממה הייתה. לא שרת החינוך הזדעזעה. לא שר הפתחון הזדעזעה. לא רמטכ"ל. עברנו את זה. סוגיה שלמה, עד לאיפה מגיע האני? האם הם אני מי לי? אמר, אני לא מוכן שחיילים יפנו אותי. שאל את הרופא. הבן של האמא. האם אני בסכנת עין או בסכנת חיים? אמר לו הרופא, אתה חייב פינוי מיד. אמר לו הקצין, אני לא שאלתי אותך את השאלה הזאת. אני שאלתי אותך מה מצבי ולא מה אני צריך לעשות. אמר לו הרופא, אתה בסכנת עין. אמר לו, אני נשאר. זה האני. זה לא הדור שלפני 100 שנה. זה העצמי. אבל הבן אדם גילה שכל המעטפות מסביב הם שכבה חיצונית, מלאכותית. ובפנים עמוק עמוק יש משהו אחר. חיבור אמיתי אל הכלל. קרוב אליך הדבר מאוד. אשתו של רועי קליין, השם יקום דמו, היא אמרה לעם ישראל בליל יום הזיכרון, מה הייתה לה התלבטות כשבעלה הולך לצבא? מי יכול בכלל לתת איתור על זה? אומרת האישה, אם הייתי אומרת לו, תחזור בשלום, אולי זה היה מחליש אותו. אז לא אמרתי לו. זה הדור שלנו. קורא לו הרב קוק, לפני 100 שנה, דור מלא תימהון. דור נפלא. הוא לא ידע שיקחו את המילים חבל על הזמן ויסרסו אותם. הוא לא אמר נפלא כדי להגיד הכי טוב. הוא דיבר עברית. המילה נפלא בעברית פירושה תמורה. יש בו מורכבות. מסתכלים עליו בזווית מסוימת, הוא לא שייך, הוא לא שייך לגאולה, הוא לא שייך לתשובה, הוא לא שייך להקרבה, ומסתכלים עליו מעין אחרת, מזווית אחרת, כולו הקרבה. כולו חיבור. אומרת התורה בסוגיית התשובה, זה צומח מתוך הגאולה. תחזרו לארץ, תבנו בתים, תפריחו את השממה, ואז תתחיל השאלה של הנשמה, של התוכן. איזה עולם ערכי צריך להיבנות? והגאולה, אומרת הגמרא בסנהדרין, היא לא תלויה בתשובה. והפסוקים שמופיעים פה בנבואת ישעיהו בפסקה 2, ותמלא ארצו, פסוק ו' ז', כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו, הם הפסוקים של חבלי משיח, לפי המדרש הספרי בפרשת האזינו. כתיקון לכל הריבוי הזה, אומרת הנבואה בפסוק י"ח, והאלילים כליל יחלוף. הכסף והזהב לא יחלוף. הסוסים לא יחליפו. האלילים יחליפו. איזה אלילים? מי שהוזכר קודם. ותמלא ארצו אלילים, למעשה אדם ישתחבו לאשר עשו אצבעותיו. ואז אומרת הנבואה בפסוק כף, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. האם הכוונה לאשר עשו אצבעותיו לפסילים שהוא עשה? וישליך האדם את הפסילים שהוא עשה מכסף? או יותר עמוק מזה, יותר קשה מזה, את האלילות שהאדם עשה ממעשה ידיו. הבנקים במדינת ישראל ידעו לפני שנה, מי י"ח תמוז, שלפחות מיליון אנשים נמצאים בסכנה, חלקם לא בבית. איך העיז פקיד בנק לאשר למחשב לנטרל חשבון של מישהו שברח כל עוד נשמתו בו ואפילו לא יודע שסגרו את החשבון שלו? אלילות! כסף הופך להיות אלים. תסעיל את דורות ותקני שם. קחי את הכסף, אל תקני סקה. את רוצה קניות לראש השנה? תקני שם. תגידי, אני מייקים. וישאלו אותך אנשי שדרות, זה בצדיק ישאלו. מאיפה זה יקיר? ותגידי מי יש שם. ותראי דמעות בעיניים שלהם. סוף סוף אחים לא מפקירים. ומישהו יעיז פעם לחשוב רעה, יקיר, יבוא לאנשי שדרות, יגידו לו, לך מפה. זה לא בשמיים. זה לא רחוק. זה לא גבוה האחווה הזאת. להשליך את האלילות ממעשה הידיים. הכישרונות הם חשובים. ההישגים הם חשובים. אבל השאלה של חבלי המשיח זה האם האני זה בעל הבית. הוא יודע לחשוב. הוא יודע להגיד אמת. או שהאני זה כלי. ובעל הבית אמר לך לא רק לחשוב אלא גם לעשות. בעל הבית אמר לך שהפה והעשייה והלב, ואל תוותר על אף אחד מהם. יכול להיות שאתה אני מבריק, אבל תלך עד הסוף. וזה אפשרי. זה לא בשמיים. ועל כן אומר הנביא ישעיהו, יבוא יום, והוא כבר מתרחש, שהאדם כיחיד, כחברה, כמשפחה, כקהילה, כדור, ויבוא יום שגם כממשלה, הוא יגיד, מודה או מודה, אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, והחזרת בחמלה, והאמונה שלך בי רבה, כי מי אני שתחזיר לי את הנשמה? אומר הרב קוק, לקחנו את המילה אני, החשובה כל כך, שמנו אותה במקום הראוי, במספר 2, רק מדליית כסף, אין זהב. במקום הראשון, אומר הרב קוק, כך הוא מפרש בעולת ראייה, יהיה מודה או מודה, מודה על האמת. אתה הבורא, אני הנברא, אתה מלך, תאמר חנה 3 פעמים, אני אמתך. החסידים ישמעו את הרבי אומר, חבר'ה, כשיגיע חג סוכות, מי שיתכוון באנה השם, הוא יקרא את כל הרקיעים, הוא יעשה שינויים גדולים בעולם. מחכים לאנה השם. חלק מהחסידים אומרים, בטח הרבי יתכוון לאנה השם מושיענה. מגיעים לאנה השם מושיענה, קוראים את השמיים. חלק אחר אומר, לא, באנה השם הצליחנה. ושם קוראים את השמיים. ואומר הבן של הרבי, חבר'ה, פספסתם. אבא התכוון, אנה השם, כי אני עבדך, בן עמתך. כמה קשה להתכוון לזה. האישה השונמית, היא תראה שהנביא עובר ממקום למקום, תגיד לבעלה, אתה יודע מה, בוא נבנה לו עליית בית, עליית גג, יושב קצת, ישן קצת, ישתה קפה, יאכל. בעלה מסכים, והנביא גם מסכים. ואז עכשיו, ויהי היום, אומר הזוהר, ויהי היום זה ראש השנה, אומר לה הנביא, תשמעי, אמנם אני לא מקובל אלוקי, לא רואה במזוזות, לא רנטגן, לא בבא של כלום. נביא, שליח אלוקי, אמיתי. מה יש לך לדבר אל המלך? מה את רוצה היום? האישה הזאת, שנים, לא היו לה ילדים. מה לא טבעי? מה לא מוסרי? שהיא תגיד לנביא, אתה יודע מה? אם אתה רציני, אני רוצה ילד. היא אומרת לנביא כמה מילים. בתוך עמי אנוכי יושבת. היום היא הייתה אומרת, בתוך עצמי אנוכי יושבת. ואז הנביא היה מוחל הכפיים. נפלא! מה זה עצמך? אמרה לו אישה, תשמע, ראש השנה זה יום עבודה לטובת הכלל. מה שטוב לכלל, תן לי. מי נולד? טיפוס. חבקוק. אנשים באו לשאול אותו, עכשיו, מתי גאולה? די, אין כוח כבר. צדיקים סובלים. רשעים הולכים קדימה. כן, תגיד לנו מתי זה נגמר ההשתוללות הזאת. הולך הנביא לאלוקים. ואומר שם, על משמרתי אמוד, אני לא זז מפה עד שאני אקבל תשובה. אומר לו אלוקים, תראה, כתוב תשובה קצרה, למען ירוץ שקורה בו. התשובה אומרת כך, א', עוד חזון למועד, 200 שנה מינימום. זה לא רציני. ויפח לקץ ולא יחזה. אין הכוונה, אומרים הראשונים, לדבר סתם. זה יבוא. אז אומר הנביא כך, אם יתמהמה, חכה לו. בוא יבוא, לא יאחר. מה זה לחכות? אדם מודרני מאוד מבין, המציא את המושג הזה. אבל אדם מודרני לא מבין מה זה מתמהמה ולא מאחר. מתמהמה זה מאחר. לא מאחר זה לא מתמהמה. אומר לו הנביא חבקוק, אתה יודע מה הבעיה שלך? האני שלך יותר מדי בולט. תזיז אותו קצת הצידה. למה? כי יש במהלך הגאולה שני מישורים. אנחנו עם כל הכבוד לשכלנו, למודעות שלנו, לקושיות שלנו ולסברות שלנו, אנחנו נמצאים במישור למטה. מעלינו יש מישור אלוקי. פעמים נסתכל מלמטה ללמעלה ונבין. פעמים נבין עוד יותר, ופעמים לא נבין כלום. אז לכן אומר הנביא, תדעו לכם, לפעמים המשיח מתמהמה. וכשהוא לא בא בזמן, זה לא רק זמן. זה ייסורים. חבלי לידה זאת מערכת של ייסורים. אבל תדעו לכם, אם יש לכם ענווה, אם כבר השלחתם את כל אלילי הכסף, ושמתם את העני במקום הנכון, אז הוא לא מאחר. מה שיש בתוכנית האלוקית מתממש. תפעלו. לחכות בשפה העברית השורשית ולעשות הכל כדי שזה יגיע. אל תתעצלו. אל תהיו פסיבי. אל תיכנעו לקליפות של כוחות שליליים הנאחזים לפי תלמידי הגרא כבר לפני 150 שנה במידות מקולקלות. אלא קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. לא בשמיים, היא אומרת הגמרא בעירובין בדף נון דלד, לא בגסי הרוח. מי הם גסי הרוח? אומר המהרש"א, אלה שחושבים שהם יכולים להסתדר בלי רב. שאני חושב שאני מבין לבד, ואף אחד בעולם לא יגיד לי מה לעשות, הגאווה הזאת משתקת בי את יכולת ההתפתחות המוסרית. נהפוך את הימים האלה, את ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, לימים שבהם נעזור לאלוקים במלאכה הכי קשה. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. נעזור לו להסיר את האורלה החיצונית. את כל המושגים המדומים של האני. ונהיה כאלה אני, טהור, נקי, שליחי ציבור של עם ישראל, בקרב הגדול שלו על הנפש, על הצדק, על הגאולה. ובעזרת השם, אנחנו נעשה את שלנו, נוכל להגיד לו, השקיפה ממעון קודשך, וברך את עמך ישראל, כמו שאומר המדרש בספרי, אנחנו עשינו את שלנו, אתה תעשה את שלך. שנה טובה, בשורות טובות, וכל טוב.